אנחנו למדנו עד כאן שכדי שהאור האלוקי ישכון בעולם, זה כמו אש, שכדי לשכון פה צריכה פתילה או עצים, בלי פתילה ועצים שמתקלים, האש לא נאחזת. אותו דבר, כדי שאור אלוקי ישכון בעולם, אז צריך פתילה ועצים, דהיינו, לקיים את רצון השם במחשבה, דיבור ומעשה. שזה תורה, תפילה וצדקה. שם אומר כך, והנה, את זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שיש מצוות שמושכים את האש האלוקי בעולם, אז יש כבר דברים שהם בדיוק הפוכים, נגדים. אש זרה כנגד אש אוכלה. יש אש אוכלה שזה הקדוש ברוך הוא, כמו שהפסוק אומר, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא. ויש אש זרה, שזה העבירות שאדם עושה ומושך על עצמו דברים הפוכים. וגם כן התלבש במחשבה, דיבור ומעשה. כמו שהאש האלוקית מתלבשת בעולם על ידי שיהודים מקיים את הרצון האלוקי במחשבה, דיבור ומעשה, ככה האש זרה של החטאים, גם הם נתפסים בעולם איך? כשהם מתלבשים במחשבה, דיבור ומעשה. רק כאן מדובר אשר לא להשם אימה. מדובר במחשבה, דיבור ומעשה שהם נגד רצון השם, שזה בחינת קלון לעומת כבוד. קודם הוא אמר שרצון השם נקרא כבודי. הפסוק אומר, כל הנקרא בשמי ולכבודי, כבודי זה רצון השם. ואיך ממשיכים את כבודי, את רצון השם? אמרנו קודם, בריאתי ויצרתי ואף עשיתי, מחשבה, דיבור ומעשה. יש אנטי של הכבוד, זה קלון. כמו בשפה מדוברת, קלון זה בושה, כבוד זה בדיוק להפך, הצד החיובי. כמו שכתוב, כבוד חכמים ינחלו, וכסילים מאירים קלון. וכשם שעל הטובה תתעלה נפשו מאוד, בדיוק כמו שכשיהודי מקיים מצוות במעשים גשמיים קדושים. אז זה גורם שהנפש שלו מתרוממת. אתמול למדנו את המשל של ברוש, כמו ברוש שמתכופף למטה, כשהוא ברוש רענן, וחיברנו משהו לקצה שלו כשהוא ירד למטה, כשהוא עולה הוא מעלה איתו את זה עד למעלה. אותו דבר, המצוות הם רצון השם שירד למטה, ויודעים לקיים את זה, זה מרומם אותו מאוד גבוה. זה מה שהוא אומר כאן. כשם שעל הטובה תתעלה נפשו מאוד ביתר שאת, מכאשר תוכל הנפש שאת, כמו שכשיהודי מקיים מצווה, אז הנפש שלו מתרוממת יותר ממה שהיא מסוגלת בלי המצווה. לפי השגתה, להיות צרורה בצרור הרחם, בצרור החיים את השם ממש. אם הנפש תעשה לפי ההשגה שלה, היא תקבל משהו מוגבל. אבל כשהיא עושה את רצון השם, היא מתחברת לאלוקות ברמה הגבוהה. כך, לעומת זה, על הרעה, אותו דבר בצד השלילי. כשאדם עושה חטאים, נאמר, ואת נפש אויבך יקלענה בתוך כף הקלע. כשאדם עושה חטאים, זה גם זורק אותו. אבל במקום גבוה מאוד, אז נמוך מאוד.
נפיח אותו.
דהיינו, כליה למקום רחוק מאוד מאוד מאור פני השם. כמו שכתוב, אנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרע. והעין מה שכתוב, מעניין כף הקלע, בדיבור המתחיל, צב את בני ישראל את קורבני לחמי. אז בעצם אמרנו שכמו שיש בקדושה, יש להבדיל בתומה. ואם אדם באמת נכשל ועשה מעשה אסור, ואז הוא נפל, הנפש שלו ירדה מאוד למטה, מה הפתרון? והעיצה יוצא לזה, הוא עשות התשובה. יהודי עושה תשובה, הוא יכול לצאת מהמצב הירוד ולחזור חזרה. או בפרט בעשרת ימי תשובה, שאז הזמן ועת לכל חפץ להושיבם אל מקורם. אחד בעשרת ימי תשובה, שזה מאמר שמדבר על יום כיפור. פרשת השבוע מדבר על יום כיפור, שיום כיפור זה היום העשירי בעשרת ימי תשובה. במיוחד בעשרת ימי תשובה זה זמן שעדה הנפש יכולה על ידי התשובה לחזור חזרה למקורם. ואזי כשיהודי עושה תשובה, תשתפך נפשו במרירות על ריחוקו מאור פני השם. יהיה לו מר, יהיה לו כואב על ההתרחקות שהחטאים גרמו לו, וישוב אל הוויה וירחמיהו. ואז הוא יחזור לקדוש ברוך הוא, יעורר רחמים על הנשמה שלו, שרוצה לחזור ולהתחבר. כמו שכתוב, ויזעקו אל השם, בצר להם. כשיהודי יהיה לו כאב, יהיה לו צער, אז הוא זועק לקדוש ברוך הוא, ואז הוא יוכל לחזור. בעיקר התשובה, מה עיקר העניין של התשובה? זה לא רק לחשוב איך אני מתקן את החטא הספציפי הזה שעשיתי. עיקר התשובה זה איך אתה חוזר בכלל להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, בכל המושגים, בכל הדרכים. כמו שכתוב, אילך השם נפשי ישא. התשובה זה נקרא שהיהודי אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לחבר את הנפש שלי אליך. לבטל רצונו אליו יתברך, שיהיה לו רצון אחד לאביו שבשמיים, בתשוקה וקלות הנפש ממש, ולבקש מלפניו יתברך, שישרה לעבור השם ורצונו, להיות לו ביטול רצון. זה נקרא תשובה, שיהודי מבקש רבונו של עולם, אני רוצה להיות בטל אליך מחדש. נפלתי ועשיתי שטויות, אני רוצה לחזור אליך. על דבר זה תקנו לומר, בקשה צלח לנו, מחה לנו. זה מה שאומרים בתפילה, שמבקשים את העניין של התשובה, אומרים סלח לנו, מחה לנו. אז מה הכוונה סלח לנו? כשמדובר בבשר ודם, שפגעת בו, ואתה אומר לו סלח לי, אז פירושו של דבר, שאותו בן אדם באמת נפגע מהמעשה שלך. ובאמת זה כואב לו. עכשיו אתה צריך ללכת, לרצות אותו, שהוא יצליח למחוק את מה שהוא נפגע. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא לא נפגע מהמעשים שלנו. אלא פה שעשינו משהו רע, אז הוא נפגע, ואנחנו צריכים עכשיו לבקש שהוא לא ייפגע. זה אנחנו עשינו את הנזק לעצמנו. כשעשינו משהו לא טוב, אז אנחנו התרחקנו ממנו. אז מה זה סלח לנו מחל לנו? זה לא שהוא יסלח לנו מהפגיעה שלו, אלא שיסלח לנו ויאפשר לנו להתחבר אליו מחדש. זה מה שהוא אומר במשפט הבא.
שאומרים הילדים, אני לא נפגע מפגיעה.
שאינו כפשוטו. שאומרים סלח לנו ומחל לנו, זה לא במובן הפשוט. כי אם חטאת מטיפו לו, כי כשאדם חוטא מה הוא נפגע ממך? ומה עניין המחילה? מה הוא צריך למחול? הוא לא נפגע שהוא צריך למחול. אלא העניין לבקש המחילה, מה זה, מה פירוש אתה מבקש מחילה? אתה מבקש שיהיה והתגלו את הרצון, שישוב רצונו להיות שורה עלינו, לעשות רצונו יתברך בלב שלם ובנפש חפיצה. אנחנו מבקשים ממנו שימחל לנו פירושו, שיפתח לנו מחדש את הפתח, שאנחנו נוכל להתקרב אליו. ואומרים, כשאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא בעשרת ימי תשובה, ואז אנחנו מעוררים את הרחמים הללו, אז אומרים את הביטוי, מי כמוך אב הרחמים, זוכר יצורה וחיים ברחמים. מה מתכוונים במשפט הזה? פירוש. כל התהוות עולמות עליונים ותחתונים, מראש ועד סוף, כל העולמות, כל הפרטים, כל מה שנברא, מהנקודה הכי גבוהה עד הנקודה הכי אחרונה, ולפניו התברך זכירה אחת. בזכירה אחת שהוא חושב עליהם, זה החיות של כולם. לא צריך לחשוב עכשיו על זה, ועכשיו על זה, ועכשיו על זה. במחשבה אחת, כולם נבראו. כמו שכתוב בזוהר, זה במחשבה אחת ברק את העולמות. לפי שהוא התברך צופר ומביט עד סוף כל הדורות, וקורא הדורות מראש. ואם כן מיד כשעלו כל העולמות במחשבה להיברות, הזוהר אומר שברגע שהקדוש ברוך הוא רק חשב לברוא את העולמות, הרי כבר נגמרו ונשלמו בריאתם לפניו יתברך, הם נבראו במחשבה אחת. כל העולמות שווים זיכרון אחד של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, והנה נראה בחוש, גודל הצמצום שצמצם אור אינסוף ברוך הוא במחשבה אחת. המחשבה הזו שהוא חושב עלינו זה הרי צמצום אדיר בשבילו. כי מה אנחנו ביחס אליו? אפס. וזה שהוא חושב עלינו ובורא אותנו זה צמצום אדיר בשבילו. ושאינה לפי ערכו ומהותו כלל. אז למה הוא עשה את המחשבה הזו? והכל מפני היותו אב הרחמים. אז אומרים, מי כמוך אב הרחמים? ובגלל שאתה אב הרחמים, זוכר יצוריו לחיים ברחמים. אתה זוכר את היצורים וזה עצמו בורא את היצורים. פירוש שמהווה וממשיך מידת הרחמנות, לרחם על העולמות, ולאבותם ולקיימם תמיד בצמצום, ומה זה הצמצום? מחשבה אחת. אז מה היהודי צריך להגיד את המשפט הזה בסרט ימי תשובה? אז יהודי יגיד ככה, ומזה יתבונן האדם, לעורר רחמים רבים על נפשו, יגיד אני הרי עין ואפס, וכל המציאות שלי נבראה ממחשבה אחת שלו, והיה לי את האפשרות ואת הזכות להיות מחובר אליו, ומה עשיתי? אני עשיתי עבירות. אז התרחקתי אפילו מהיכולת שלי להיות מחובר אליו. אז אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, שאתה כל כך אב הרחמים, אני רוצה שוב להיות מחובר אליך במחשבה הזו. לא עורר רחמים רבים על נפשו, איך שנפלה, מטה מטה מאוד. בהסתכלו בשורשו, יהודי הסתכל על השורש שלו, ומה השורש שלו? דה, אומרים בפרקי אבות, מאין באת? מה פרוש מאין באת? פירוש מבחינת עין, אתה באת מעין, המקור שלך הוא עין, מה פירוש עין? שהוא מבחינת אב הרחמים, המציאות שלך ביחס למקור, אתה עין מאפס, ומשם הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו כדי לחשוב עליך. ואם כן, הירידה שירד מאור פניו התברך, היא גדולה מאוד ומיגרה רמה, אתה באת ממקום כזה גבוה, מהמחשבה האלוקית, והיא היה לך את הזכות להיות במחשבה שלו, להיות מחובר אליו, והחלטת על ידי העבירות להתנתק מזה. ובזה התמרמר נפשו מאוד, ונגע עד נקודת הלב ממש, שיחלה נפשו ולב אבו וישוב אל השם. זה צריך לעורר אצל האדם את התשוקה ואת הרחמנות על הנשמה שלו שהוא רוצה לחזור חזרה. זה התשובה. על ידי תשובה מהאהבה רבה כזו, כשדוי יהיה לו כזו תשובה. אדם שלא מבין את זה אומר, עשיתי חטא פלוני, אני מתחרט על חטא פלוני. הוא לא חושב על המכלול, הוא לא חושב על כללות העניין. תשובה אמיתית זה לא רק לחשוב ספציפית על מעשה מסוים. תחשוב על עצם ההתנתקות שנגרמה ועל עצם הזכות שלך לחזור ולהתחבר. אז זה אדם שיש לו תשובה מהאהבה רבה כזו, הנה הזדונות נעשו כזכויות. והפירוש הזדונות נעשו כזכויות. פירוש, כשם שעל ידי הזכויות תתעלה נפשו באור השם, מה פירוש הזדונות נהיו כזכויות? כשאתה קיימת זכויות, כשאתה קיימת מצוות, מה המצוות עשו לך? כמו המשל עם הברוש, המצוות חיברו אותך אליו עד למעלה. עכשיו עשית חטאים ונפלת. עכשיו שאתה עושה תשובה, אז מה יצא? שהתשובה שלך תגרום שתחזור חזרה. זה נקרא הזדונות, והתשובה עליהם נעשו כזכויות. כי הרי תשובה מהעבר הבא הופך את הזדונות לזכויות. דהיינו, הכאב שלך מההתנתקות והרצון שלך לחזור, יחבר אותך חזרה, כך תתעלה נפשו על ידי המרירות הגדולה הזאת, מחמת הזדונות, ובמקום שבעלי תשובה, אז הבעלי תשובה יכולים לעלות מעל המעל. נראה עוד כמה שעות. כי הנה במשה רבינו כתיב, שמשה רבינו ביקש תשובה על עם ישראל, אז הפסוק אומר, אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, ושמתיך בנקרת הצור, אני אחביא אותך בנקרת הצור. פשט הפשוט, רש"י אומר, הקדוש ברוך הוא עשה בער, נקרא, נקרא זה, זה מקום חור, ושם הוא שמר עליו. אבל מה הרמז בדבר? זאת אומרת, כשרצה להוריד י' ג' מידות הרחמים, אז הוא שם אותו בנקרת הצור. פירוש, מבחינת צור עליון, צור זה כינוי לשורש העליון שכולל את כל המחשבות על הבריאה, את כל האש הזה שאמרנו קודם, שהאור האלוקי כמו אש, שיורד למטה להיאחז, אז המקור של האש הזה, המקור של החיות האלוקית הזו, זה צור. כמו שאנחנו יודעים, שיגיד מיד, אש יש גלויה שנמצאת בגחלת, והאש כשהאש קיימת במקור, בצור החלמיש, נקרא אבן אש. כשהאש נמצאת בצור, שם אין אש כפשוטו, אם תחתוך את הצור לשניים, את האבן, לא תמצא אש. יש שם רק את הפוטנציאל המקורי שיכול לצאת ממנו אש. אז הקדוש ברוך הוא רומם את משה רבינו לנקרת הצור. זה השורות הבאות. כמו שכתוב, הביטו אל צור חוצבתם, ונקרא צור, כמו למשל צור החלמיש, שמקים בו להוציא האש, שהיסוד האש שבו הוא בכוח, הוא באלם ולא בפועל, בצור אין אש בפועל, יש רק את הפוטנציאל. כך כביכול נקרא צור, הקדוש ברוך הוא נקרא צור, צור חיינו אומרים, כי הוא שורש ומקור לכל שורשי ההוויה. כשהוא נקרא הוויה, אז הוא כבר מהווה, אז כבר יש קישור לבריאה. אבל כשהוא נקרא צור, זה המקור של הוויה, זה הרבה יותר גבוה. וזה מחבר אותנו, אם אתם זוכרים, השאלה שהוא שאל בתחילת המאמר, שכתוב שהקדוש ברוך הוא מחפר עלינו, מה אומר הפסוק? כי ביום הזה יחפר עליכם, הוא שאל, למה לא כתוב? מי מחפר? לא כתוב כי ביום הזה יחפר השם עליכם, יחפר עליכם. למה לא כתוב שם הוויה? כי הכפרה באה ממקור שיותר גבוה משם הוויה. שם הוויה זה כבר האור ששייך לבריאה, הוויה מלשון מהווה. צור יותר גבוה, אין לו אפילו כינוי ושם. ולשם האלה הקדוש ברוך הוא משה רבינו, כשהוא רצה לגלות לו את סדר התשובה. לכן הפסוק מרמז את זה, ואומר יחפר ולא אומר את זה, זה יהיה ביוק. ושורש ההוויה הוא בו בהיעלם בכוח ולא בפועל. שורש ההוויה בצור נמצא בפוטנציאל, שמבחינת שם הוויה להיות מהווה כל הנמצאים מעין ליש, שהוא מבחינת אש אוכלה הנעל. שם הוויה זה האש, זה כבר רואים אש גלויה. אבל מבחינת הצור, מה זה הצור? שממנו נמשך ונתהווה מבחינת אש אוכלה הנעל. הצור זה הפוטנציאל, זה השורש הגבוה יותר. והנה גדול כוחן של בעלי תשובה שמגיעים עד מבחינת הצור הנעל. כמו למשל, אם נכבה מאור האש, אדם היה לו אש והוא קבע. מוציאים אש מצור החלמיש. אז כשהכל בסדר, יש לך אש גלויה. אבל אם אין אש, אין לך ברירה, אתה צריך להקוט בצור כדי להוציא אש. כך העניין בבעל תשובה, שנכבה אצלו מאור האש אוכלה. האש אוכלה נכבה אצלו. לפי שאין להם בחינת הפתילה והעצים להתאחס בהם מאור. למה נכבה אצלהם האש? כי אין פתילה ואין עצים. מה זה פתילה ועצים? מצוות. הוא חטא, אין לו מצוות. אין לו פתילה, אין לו עצים, אז מה קרה לאש?
אין אחיזה.
שם תורה ומעשים טובים. הנה, על ידי המרירות הגדולה בנקודת הלב, שהוא למעלה מן הזמן, ואין חפץ בזמן ומקום כלל, שמואס בחיי נפשו, הבעל תשובה מגיע למקום שהוא מואס בהכל, אומר איך נפלתי. זה התשובה שלו. כי עניין רבי אלעזר בן דורדיה שבחה עד שיצא נשמתו. הרי מחמת זה, כשאתה מגיע לכזה תשובה, מגיע לבחינת הצור שלמעלה, מעלה מבחינת התאבות הוויות והמשכת זמן ומקום. כשאתה חוזר בתשובה, הוא מגיע לשורש הכי עליון, ומשם הוא יכול להמשיך אש מחודשת, בלי פתילה, בלי עצים. משם הרי יוצא האש, בלי כלום, ואז הוא תופס את זה בפתילה בעצים, זה בעל תשובה. ולכן יצא בת כלשהו מזומן לחיי עולם הבא, כמעשה הצדיקים שננים מזיף תורתן לעבודתם. הצדיק מגיע לעולם הבא כי הוא למד תורה וכי יהיה מצוות. איך הבעל תשובה, איך רבי אלעזר בן דורדיה מגיע לעולם הבא? כי הוא הגיע לצור. אז גם בלי תורה ומצוות הוא הגיע לשם, כי היה לו תשובה. ואף שלא היה לו תורה ומצוות, למה הוא, איך הוא זוכה לגן עדן אם אין לו תורה ומצוות? מפני היותו דבוק במקורה ושורשה דקולה. טוב, זה בעל תשובה מאוד מיוחד, זה רבי אלעזר בן דורדיה. אך לא כל אדם זוכה לזה. לא כל אחד מגיע בתשובה כזו כמו רבי אלעזר בן דורדיה. ולכך אנו מתפללים, השיבנו השם אליך ונשובה. שיהיה תחילה התערותא דלעילא, בכדי שיוכל להיות אחר כך התערותא דלתתא, ונשובה אחר כך. אומרים קודם, השיבנו השם אליך, ואז ונשובה. אנחנו לבד, תחכה עד שאנחנו נתעורר כמו רבי אלעזר בן דורדיה, אז אתה תן לנו את ההתעוררות. אף כי לעולם התערותא דלתתא, תלוי התערותא דלעילא, למרות שהקדוש ברוך הוא נותן מלמעלה רק אחרי שהבן אדם עושה משהו, אז בזכות מה אתה מבקש שהוא ייתן לך בלי שעשית כלום? אומרים, אבל פיקן חדש ימינו כקדם. זה אחד מהתפילות שאומרים בסליחות, מה זה חדש ימינו כקדם? כמו קדם, כמו בתחילת הבריאה, השפעת על העולם בלי לחכות למעשה הנבראים. כי לא היה נבראים, נתת מתנה, אז תתן לנו גם מתנה.
גם בריאת התורה אומרים חדש ימינו.
כן. פירוש, כמו שהיה תחילת בריאת העולמות מחמת רצונו הטוב, כי חפץ חסד הוא, בעניין חדש ימינו, למה ימינו? כי הימים נקראים המשכת אור השם. כמו שכתוב לו, יהיה לך עוד השמש לאור יומם, והיה לך הוויה לאור עולם. ועל זה אנו מבקשים שיעיר עלינו אור חדש מבחינת הצור הנער. אף שנפסק ממנו האור הראשון מבחינת אש אוכלה, ולמרות שהפסדנו את האש אוכלה, כי הפסדנו את הפתילה והעצים, אז חדש ימינו, את הימינו, ימינו זה היום שלנו, השמש שלנו, האור שלנו, תחדש כקדם, אל תחכה לנו, תן את זה מיוזמתך. והיינו, אנחנו נמצאים כמו בחושך. וזהו, עכשיו הוא יסביר את זה בפסוק. כי ביום הזה, זה הרי הפסוק שעליו התחיל המאמר, על איזה יום מדובר שהוא יום הכיפורים? מה מיוחד ביום הזה, יום התשובה? שמתעורר ומתגלה למטה, בחינת חפץ חסד על די חמישה תפילות. אז שמתגלה יום כזה, לכך יחפר עליכם. ולא כתוב יחפר עליכם הוויה. כתוב יחפר עליכם סתם, לא כתוב מין. מן דלית לי שם ידיע, ולא יתפס בשם, ולא יתרמיס בשומות וקבוצה כלל. זה גילוי כזה שאין לו שם ולא כינוי, זה צור. כי שמות הוויה מורים על המשכת, מעין ליש מלם על הגילוי, ליש ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. כשיש שם הוויה זה כבר סדר השתלשלות. בשעינגן הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לא שייך לומר לא בחינת ממלא כל העלמין ולא בחינת סובב כל העלמין, שאינו בגדר העלמין כלל, ושם מקור הסליחה וכפרה. זה נקרא נושא אבון ועובר על פשע, כי לפניו יתברך, לגבי עצם אותו קו יכול, לא שייך שום גם באבון ופשע, הוא לא נפגע אף פעם מהפגעים שלנו, אז הוא יכול להמשיך לנו מחדש. כי אם בהמשכות היורדות מאור פניו יתברך, על די כמה צמצומים ומסכים ולבושים רבים. כשיש צמצום, שם אפשר להגיד, פשעת, חטאת, עשית, אבל לפניו יתברך, שום פגם לא פשע ושום דבר לא קלקל. וזהו מכל חטאותיכם, זה המשך של הפסוק. לפני הוויה תתארו, מה זה לפני הוויה? למעלה מהוויה. לפני הוויה דייף דווקא. דיינו בטרם שנאצלו בחינת המשכת ההוויות לאבות כל הנמצאים, ואזי תתארו. כשתעלו ותגיעו למדרגה ההיא, דהיינו מה זה המדרגה ההיא? מבחינת צור הנזכר לעיל, זה הצור שמביא את כל התיקונים.